פוגש ביום כמעט קודש אישה טעמה מהחמין, אכלה מהחמין, והיא ראתה שעשרנו קצת תבלינים. אז הוא הוסיף לנו תבלינים ביום שבת, הוסיף לנו תבלינים לשים, מהחמין. השאלה, מה הדין של החמין? האם מותר לאכול אותו או אסור לאכול אותו? כמו שאני אדבר על זה, אני אדבר על כמה שאלות שלצערנו גם קוראים לדברים האלה. אם הוסיפו מלח לחמין ביום שבת, לכלי, לישון, לא לצלחת, או שהוסיפו קצת יין, יש אנשים אוהבים לשים יין בתבשילים, זה משבח התבשיל, או שהוסיפו מים, או שהתבשיל הלך מצטמק ורענו, אז במקום לקחת את הסיר ולהצמיד אותו לפה של המחם ולפתוח, שיהיה ישירות לתוך המחם, לקחו מים מהברז ושפכו לתוך החמין. מה הדין בכל המקרים האלה, בחמין או בתבשיל, שעשו את זה בשבת? הרי ההלכה אומרת, תבשיל שנתבשל בשבת, אם זה בשוגג, להלכה למעשה לדעת רבי יהודה, שפוסק עם אותו מרן, אסור בין לא בין האחרים ביום שבת לאכול את האוכל, במוצאי שבת מותר לאכול את האוכל. ואם עשה את זה במזיד, למבשל, אסור עולמית. לאחרים מותר במוצאי שבת. יש דעת רבי מאיר שאין הלכה כמותו, אבל סומכים עליו עם כמובן סומך גדול, שאם בשלו בשוגג, מותר לאכול את האוכל הזה בשבת, בין לבשל, בין לאחרים. כותב הרב מנוחת אהבה, שרק עם סומך גדול אפשר לסמוך על זה. אבל בנדון שלנו, נאמר שזה היה בשוגג, במקרה היה בשוגג, הם לא התכוונו, או שלא ידעו שאסור להוסיף תבלינים לכלי ראשון. עשו בישול, זה דווקא על גבי האש. אבל אם לקחת מים שפכת לתוך החמין, מה יש בזה? או שמת יין, או תבלינים, או מלח. הדין הזה של המלח מפורש בבית יוסף. הבית יוסף הביא שמעון הלקט, שכתב מקרה שהוסיפו מלח בתוך התבשיל. כותב שמעון הלקט, אם היה מלח אחר בתוך התבשיל. דהיינו, שמו כבר בערב שבת מלח בתוך התבשיל. רק ביום שבת ראו שהתבשיל לא אסור לו מלח, הוסיפו בתוכו כלי ראשון. אומר שיבולי הלקט, מותר לאכול את התבשיל הזה ביום שבת. ולמה? הוא אומר, קודם כל, והתבטל לפני שהתבשל. יש דעה שאומרת שהאוכל הזה שמתבשל בשבת יש לו דין דבר שיש לו מתירים. ההלכה אומרת, דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא מתיר. אם אדם הייתה לו ביצה שנולדה ביום קרוב בשבת, הביצה הזאת התערבבה עם אלף ביצים של היתר. כיוון שאנחנו לא יכולים להבחין, אסור לקחת מהביצים האלה שנולדו מערב שבת. למה? כיוון שהביצה שנולדה ביום קרוב בשבת היא מוקצה. מוצאי שבת ומוצאי יום טוב, היא מותרת. כיוון שאני יכול להתיר אותה בלי ביטול, אז אנחנו באלף היא לא קטנה. גם פה התבשיל הזה יהיה מותר במוצאי שבת, אז לאיך זה מותר? אומר שמעוני הלקט, המלח הוא קשה להתבשל. הגמרא אומרת שמלח, בשבת מלמד, מלח קשה לו הבישול כמו בשר השור. כמו שבשר השור קשה להתבשל, גם המלח לא מתבשל מהר. לכן פוסק מרן שולחן ערוך, שאפילו בכל הדברים כאלה, כלי ראשון מבשל, אפילו הורד מעל האש, היה לי סיר, הורדתי אותו מעל האש, אני רוצה לשים לו תבלינים, אני רוצה לשים לו דברים אחרים. אסור. למה? הם מתבשלים בכלי ראשון. אבל מלח, מותר להשים מלח בתוך כלי ראשון שירד מעל האש. למה? המלח הוא לא מתבשל מהר. מתי המלח מתבשל? דווקא על כלי ראשון שהוא נמצא על האש. ומותר, ככה פוסק מרן. הרב החמיר בזה, ולא עוד להחמיר, אבל מעיקר הדין, מותר. אם הכלי ראשון ירד מעל האש, מותר. ובמיוחד שיש היום מלח, שמבשלים אותו לפני כן, מלח ים, מבשלים אותו לפני כן, מלח כבר התבשל. יש שני דרכים לעשות מלח. יש דרך אחת שהיו חופרים, היו לוקחים מלח מסדום שם, יש שם פושים של מלח, מפוררים אותה, וזה המלח הזה לא מבשלים אותו. אבל המלח של ים היו רגילים לבשל אותו. אז יכול להיות שהמלח הזה כבר התבשל, אפילו לא התבשל, אם הכלי ראשון ירד מעל האש, לדעת מרן, הוא לא מתבשל שם המלח. לכן אם הכלי ראשון ירד מעל האש, מותר למזוג בו מלח. אבל שאר הדברים מתבשלים. אז ראינו על כל פנים שהמלח לא מתבשל מהר. עכשיו, אבל שמונה הליקים דיבר, שהסיר היה על האש, אז המלח התבשל שם, אבל הוא לא התבשל מהר. אז הוא אומר, המלח התבטל לפני שהוא התבשל. אז איפה הדבר שיש לו מתחיל? התבטל לפני שהוא התבשל. אבל יש לו שאלה לשמונה הליקים. יש לנו הלכה שאומרת, דבר שעשו לטעם או לטבל, אפילו בלף לא בטל. מה שאנחנו יודעים שדבר שבטל ב-60, למשל, יש מאחר לך טיפת חלב לזור לתוך סיר בזרים, והיה 60 כנגד הסיר, כנגד הטיפה, התבטל ב-60 ונותר. אלא מה? יש הבדל אם זה בשר עוף או בשר בקר. אם זה מרק בשרי של בשר בקר, ונפל שמה טיפה של חלב. ואין שישי, אין שישי. אז הכל נעשה איסור, גם אסור לך אחר כך לבטל, להוסיף, שיהיה 60 פעם כנגד האיסור. באיסור דאורייתא אסור להוסיף, וגם חתיכה נעשית נבלה. אבל אם זה היה מרק עוף, שנפל שמה טיפת חלב, ובשר עוף וחלב לא מתחילה לעשות נבלה. עכשיו ראית שלא היה 60. מותר לך לשפוך מים עד שיהיה 60. אבל דבר שהוא עשוי לטעם, כמו מלח, כמו טבלים, כמו יין, הרמב״ם בפירוש המשנה בעולה, אומר גם יין זה נקרא דבר שעשוי לטפל, לתת טעם. הדברים האלה אפילו באלף לא קטנים. אז לכאורה בסדר. המלח לא התבשל מיד, איך זה יתבטל? הרי קיים עולם דבר שעשו לתת טעם, אפילו באלף לא בטל. אומר השיבולי הלקף, כמה שכבר לפני כן היה מלח, והמלח השני לבד, הוא לא יכול שהתבשיל יהיה טוב, הוא צריך גם את המלח הראשון. זה נקרא בהלכה, זה וזה גורם. כמה שהמלח האחרון בפני עצמו לא יכל להמליח את התבשיל, הוא צריך את המלח הראשון. המלח הראשון היה מותר, זה נקרא זה בזה גורם, ומותר. לכן אומר השיבולי הלקט, אם בטעות בזקו מלח בכלי ראשון שהיה על האש, התבשיל מותר. למה? זה יתבטל לפני שיתבשל. מה תגיד לי, מה תאמר, דבר עשוי לטעם אפילו באלף לא בטל? כבר בעיה לשים מלח לפני כן. אם בסיר לא היה מלח בכלל, ושמו בו שבת את המלח שהסיר היה על האש, אסור לאכול. דבר עשוי לטעם, אפילו באלף לא בטל. אבל פה היה כבר מלח לפני כן, ונכנס זה מה זה גורם, ומותר. אז ראינו לגבי מלח, פתרנו את הבעיה. מה הדין אם זה היה צבלים? האם התבשיל נאסר או לא נאסר? או שזה היה יין? אלה דברים שעשויים לטעם. לכל דבר שעשוי לטעם, אפילו באלף לא בטל. ולא מצאנו שהטבלים או היין צריכים בישול הרבה כמו המלח, תגיד שהתבטלו לפני הבישול. המשנה ברורה, בבירור הלכה, מסתפק לגבי טבלים. האם הטבלים אדם בזק טבלים לתוך התבשיל? האם זה יתבשל מיד או לוקח על הזמן שיתבשל? מה רב קמינה? אם זה לא יתבשל מיד, אנחנו עושים את החשבון. הוא יתבטל לפני שיתבשל, ואם היה טבלים לפני כן, הוא חסר את הטבלים, זה בזה גורם מותר, אפילו שעשו לטעם. הוא מסתפק בזה. מלפון לידיעה, דבר כזה אי אפשר לבדוק. אף פעם לא קרה שמזכו מיד דברים, בדק ועוצר אותם מיד. קשה לשער את זה. זה לא ברור שזה יש פה ספק מחסרון ידיעה. אבל, כמו שיש לנו ספק, בנידון שלנו לצרף את דעת רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אוכל שהתבשל בשבת בשוגג, מותר בין לו ובין לאחרים ביום שבת. נכון שלמעשה אנחנו סומכים על זה רק במקום צורך גדול, סומכים על זה. אבל פה שיש לנו ספק נוסף, אולי הצבנים לא יתבשלו מיד, ואז יתבטלו, ואז הם יתבטלו לפני שהתבשלו, ואז הם פריסו. למה היה כבר לפני כן צבנים בתוך התבשיל. ומה תגיד לי שמתבשלים מיד? שמי הלכה כמו רבי מאיר, שסובר שאפילו בישלת בשבת, מותר בשוגג ביום שבת עצמו. לכן, אם היה נסיר חמים, שבזקו בו תבלים ביום שבת, אם עשיר החמים, אם לא היה בו תבלים בכלל, לא שם בו תבלים בכלל, רק ביום שבת שמו, אז זה אסור ביום שבת. למה? זה נותן טעם, דבר שנותן טעם אפילו באלף לא בטל, אם יש צורך גדול שאין להם משהו אחר חם לאכול, רק מפיקון ועגבנייה, אתה לא קבוד שבת, אז יכולים לסמוך על רבי מאיר, שאומר, המבשל בשבת בשוגג, מותר לאכול ביום שבת. אבל, אם היה כבר תבלים בתוך התבשיל לפני כן, אבל היה חסר, וביום שבת הוסיפו בשוגג, יש פה את העניין, או אפילו במזיד, יש לי פה את... לא, במזיד אין לי את הסברה של רבי מאיר, נאמר בשוגג. בשוגג, אז יש לי ספק שמאה התבלים התבטלו לפני כן, לפני שהתבשלו, מה תגיד, זה נותן טעם? היה בזה כבר תבלים לפני כן, זה וזה גורם. ואם תגיד לי שהתבשלו מיד, זה לכן צריך להיות אסור, שמאה הלכה כמו רבי מאיר, שהמחשב בשבת בשוגג, מותר, אפילו ביום שבת, לאכול בין למבשל, בין לאחרים. לעבור עכשיו לגבי היין. יין זה גם דבר שנותן טעם. יין זה גם דבר שנותן טעם. תבלים. אז גם כן, הספק של המשנה ברורה, זה לא ברור שאם שפכת יין מתוך התבשיל, מיד היין מתבשל. יכול להיות שהוא לא יתבשל לפני זה. יכול להיות שהוא מתבשל רק אחרי כמה שניות, לא מיד. אז הוא יתבטל לפני הבישול שלו. אז פה גם כן צריך לבדוק. אם שמתי יין בערב שבת בתוך התבשיל, ועכשיו ביום שבת הוספתי, אז שייך לומר זה וזה גורם, ויהיה מותר בצירוף דעת רבי מאיר, שהמבשל בשבת שוגג, מותר בו ביום בין המבשל בין האחר. אבל אם מערב שבת לא שמתי יין בכלל, ורק ביום שבת אני רוצה לשים יין, אז כיוון שיין זה עפולתם, דבר שעפולתם, אפילו באלף לא בטל. ולכן יהיה אסור לאכול את התבשיל הזה ביום שבת. דרך אגב, צריכים לשים לב שהולכים לאולמות של שמחות, וגם שיש הקשר, שהשפים שמה יהיו שומרי שבת. או גם אם השפים לא שומרי שבת, לפחות שמשתמשים במטבח רק ביין מרושל. הרי ידוע, ידועים דברי הרמב"ם, שהמחלל שבא לפרנסייה, הרי הוא קרבה לעבודה זרה לכל דבר. ואפילו על פי דברי רבנו הרמב"ם נפסק, שאם יהודי מחלל שבא בפרנסייה, נגע ביין, אז היין הזה אסור לשתייה. מותר בעליו אסור להשתייה, כמו להבדיל יין של גוי. אבל אם זה יין מבושל, היין לא נאסר בשתייה. לכן באולמות של שמחה מקפידים להביא לשם הברכות יין מבושל. או מצרע נביא שהוא מבושל. שאם פתח אותו את היין מלצר שלא שומר שבת, או יותר נכון, שמחלל שבת בפרהסיה, אז ממילא היין לא יהיה אסר, ויהיה מותר לברך עליו. כל זה בזמן שאני ראיתי בעיניי, אבל הרבה פעמים באולמות מביאים גם יינות לא מבושלים. אז אתה צריך לדעת מה הולך במדבר. המשגיחים בדרך כלל לא תמיד נמצאים במדבר. יש משגיחים, נמצאים רק בבישול. יש משגיחים רק בהכנות. אבל אם יודעים שאלה שעוסקים במדבר, לפעמים יש מהם גויים גם כן. אריתראים, סודנים, נמצאים במדבר, עוזרים לשף, אפילו עם השף שלא שמעת. עוזרים לו גויים. אז צריך להקפיד, לשאול את המשגיח, כיוון שהיום הרבה תבשילים מוסיפים להם יין, כל מיני דגים, כל מיני זיתים מוסיפים להם יין, צריך לך להרקל, לשאול את המשגיח, באיזה יין מתמשים לתבשילים? האם ביין מבושל או יין לא מבושל? לפעם כמעט כל הילות היו מבושלים, אבל היום עוברים בחזרה שיש לך הרבה ילות לא מבושלים. פעם היה רק יקבי הגולן, יין לא מבושל, שזה היין הכי מוגדר לקידוש, יין לא מבושל. לקידוש, כחילה, אני מקחת יין לא מבושל. שזה, אני באתי כולם, ביין מבושל, לא היו מנסחים אותו על גבי המסגר. בדיעבד אלף היין, או אדם לא מסוגל לשתות יין, השוטים יצאה להבין שזה מבושל, לא יכולה בו עברי היבן ויוצא בו ידיעו לקידוש. אבל מי שיכול לשתות יין, עדיף לקחת לקידוש יין שאינו מבושל. ויש היום ילות, שיש להם אחוזי אלכוהול נמוכים, 4-5 אחוזים אלכוהול, שעד אפשר לשתות אותם ולקדש עליהם בלי להינזק. אז כיוון שהיום ילות לא מבושלים מצויים, השאלה היא מה עושים במדבר? איזה יין שופכים לתוך התבשילים? אם זה יין לא מבושל, יש פה בעיה של יין נסף, ואז התבשיל נאסר. ויין, ואמרנו שיין זה דבר שעשוי לטעם, דבר שעשוי לטעם, אפילו באלף לא בטל. לכן צריך לשים לב לנקודה הזאת. עוד נקודה חשובה שצריך לשים לב לגבי היין. היום יש אולמות שבסוף הערב נשארים לך בקבוקים פתוחים של היין. לא נשארו שפכים אותו. בתשעית, מה לשפוך אותו? פתחו אותו של כוס. סיומה, לשפוך אותו. אז אחר כך בסוף הערב המלצרים אוספים את כל היינות, ממלאים את הבקבוקים, אני מאמין שמשתדלים שיהיה אותו יין, ואחר כך סוגרים אותו, יש להם אפילו מהערה, איזה פקק כזה, סוגרים אותו, יש לך אותו יין. עכשיו, אם זה יינות שהם מבושלים, אין לך בעיה. אבל אם זה יינות לא מבושלים, אולי בחתונה השתתפו אורחים גויים, אולי חלק מהמלצרים או מהאורחים, חלה שלא תפרס, זה לא סגור. אז יש פה בעיה של יין נסף. לכן צריך לשאול בדיוק את המשגיח, איך הפיקוח על הדברים האלה. למרות שאם נמזג את היין יהודי זה יותר קל, כיוון שיש הבדל בין יהודי לבין גוי. בקבוק יין פתוח שנגע בו הגוי, היין הזה נאסר בשתייה. בקבוק יין פתוח שנגע בו יהודי, כותב מרן הרב עובדיה בהלכות עולם, היין מותר, מה שנאסר דווקא משהו מזק, זה נאסר. היין שנשאר בבקבוק, בעיקר הדין זה מותר. אבל איך תדע מי זה המלצר ששפך את היינות לתוך הבקבוקים? אז יש פה יש מזיגה גם. לכן גם בזה צריך לשאול את המשגיחים, איך בדיוק הדברים האלה נעשו.
רב,
כן?
מצע נביא, כן. כל מצע נביא זה
מבושל, כל מצע נביא זה מבושל. למה אם זה לא מבושל, זה יכול להתקלקל. עכשיו, מה נדון לגבי המים? נחזור עכשיו לגבי המים.
אני קיבלתי מיץ הנביא, אני חושב שהוא היה חם, הוא היה לפחות באיזה 80-90 מעלות. קיבלתי אותו תשוחה, משל יצרו.
כן, ומכינים אותו.
הוא עובר משל.
היום ברוב היקבים עושים 85 מעלות צלזיוס, שאז היין רותר, היין הפתיחה שלו יותר מהירה מהמים. המים זה לפני המערב. היין, 85 מעלות, זה כבר יותר. ישנה, נחזור לשאלה, אם הנחתי הוסיפו מים לתוך התבשיל. עכשיו מים זה לא דבר שעשוי לטעם. יין, מים, ספק אם התבשלו לפני כן, ספק אם התבשלו מיד. כיוון שיש לי ספק אם התבשלו מיד, אז אני אומר שהמים התבטלו בתבשיל, וסומך בזה על רבי מאיר, כמו שאתה מספק, אני אספוק פה על רבי מאיר, שאמר שבשוגג, אם עושה התבשל בשבת, מותר בין המחיר מנחם. לכן אם קרה מקרה שהתארח בין מקום ועקר את הבית הבא, בטעות הוספתי מים מהברז, הוספתי מים מהברז לתוך התבשיל. בדיעבד, התבשיל הזה מותר. זה לא אסור, במיוחד שזה נעשה בשוגג. אני מסביר, על פי המהלך שאמרנו לפני זה, המים ספק התבשלו מיד, ספק לא התבשלו מיד.
מה זה חשוב, אתם מתבשלו?
כן, אם המים לא התבשלו מיד, אז הם התבטלו לפני שהם התבשלו.
איפה? במים?
בבשר, שפכתי מים, יש לי סיר על האש, חמים, שפכתי לגוף המים. המים לא התבשלו מיד, הם התבטלו. יכול להיות שיש אישי. אפילו לא יש אישים שאומרים שבדבר שבשם שבת, בטל ברוב. אז יכול להיות שהתבשלו לפני שהתבטלו, לפני שהתבשלו. לפני שהיה פה איסור, התבטל כבר. מה תגיד לי? באותו רגע התבשלו, ואז נעזר כל התבשיל. שמה, על אחת כמו רבי מאיר, שתבשיל שהתבשל בשבת, בשוגג מותר לאכול אותו. לכן, התבשיל הזה יהיה מותר. עכשיו...
לא
הבנתי
מה
אמר
עליו
שבקשקח
מים
חמים
ישר
מהמה. לא. להלכה היא, אנחנו יודעים, רבנו יונה הזהיר לא לשפוך מים מהפלקום שהטמינו אותו לתוך החמים. אומר למה? פעמים שהפלקום הזה ירד בכדי היה סולדת בו, וכשאתה שופך, או אפילו אם הוא בדיוק היה סולדת בו, אתה מערה אותו לתוך החמים, בזמן העירוי, המים קצת מתקררים ויורדים בכדי רתיחתן ואז מתבשלים בתוך הסיר של החמים. וסובר רבנו יונה שיש בישול אחר בישול בלעם. אבל אם אתה לא מערה ישירות מהפוקום שהטמנת אותו לתוך החמים, יש לך פה מרחב חשמלי. מרחב חשמלי החום של המים שלו זה 85 מעלות צלזיוס. כשעומדים במצב שבת, החום של המים זה 85 מעלות צלזיוס. אז אם אתה רוצה לשים מים בתוך החמין, אתה אסור לך לשפוך אותו לתוך כוס, והכוס לשפוך אותה לתוך החמין. אלא אתה לוקח את הסיר של החמין, מצמיד אותו לפייה של המחר, ולוחץ על הכפתור. זה מותר. למה? המים לא היו באוויר, אלא ישירות בתוך הסיר אתה, בתוך האוויר. גם החורקים על התפילה למשה יסכימו באופן שעברתי לעתיד. כיוון שהפייה נוגעת בחלל של האסיר, אז הכל אחד.
ככה רמת.
ככה רמת, אם דם היה מקבל. אני אמרתי אפילו יותר מזה. בטעון החומרים לא מבושלים. ושפכו אותם, שעשו איזו בישול לשבת. עשו איזו בישול. האם מותר לאכול את החמין הזה או לא? התעת. לא ידעתי את זה עצמו. היום הבאות מצויה מאוד מאוד. אתמול עשיתי שיעור בהלכות שבת, הייתי מלמד כל יום ראשון, קצת עין יעקב, לפחד שבוע. אנשים מעל הבתים, יושבים ביחד, יש להם 2 מיליונים, 4 מיליונים. אבל החלטתי לנסוע להלכות שבת, ראיתי שאנשים לא מודעים. אז מסרתי להם משהו בהלכות בישול, כמה מקשים. מה, זה אסור, לא ידענו, זהו. אמרו, השם ישמור. מה מחכה למה הוא מספר? הוא צריך לעשות שיעור. זה גם לגברים וגם לנשים את ההלכות האלה. אנשים שרוצים לשמור שבת ומחזקים בתור שומרי שבת לא יודעים את ההלכות. הרבה דברים פשוטים מאוד. אבל את האור לחומיים הוא הוסיף. אם זה מים שהתבשלו והתקררו, בסדר, דיעבד, אמר מותר, אין משפחה ושום מלח. אבל גם לחומיים מהברז יש להתאים על פי בדיעבד את התבשיל. איסור בישול, עשו איסור בישול. צריכים תיקון על הדבר הזה, צריכים תיקון על הדבר הזה. אז אמר לי, יום שבת, אשתו לקחה מים, רצתה להוסיף מים לתוך החמין, לא היה לה מים חמין. לקחה מים מהברז ושמה בתנור, אמרה, התנור זה לא אש, יש בורות, 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 גמורה אצל האנשים. היו לי כל פעם ללמוד ולדעת. אז לא צריכה תיקון, חיללה שבת בשוגג, אבל גם אחרי בשבת בשוגג, היא צריכה להביא קרובה, קרובה. אני קרובה גם בית המקדש. אני ממשיך עוד דבר. פה אני אגיד לכם חידוש עצום. אדם היה לו ביצה שהתבשלה בשבת, בישלו אותה בשבת בשוגג. מה למשל? תגיד, לא אדם בובע מארץ, חימם את המצה על האש בשבת, תגיד, אנשים רחוקים, בורים, לא יודעים. הוא רצה לגמוע בצה, רצה לגמוע בצה לגרון וטוב לגרון, אז רצה לחמם אותה קצת. מה עשה? שפך מים מהמחם לתוך כוס, ושם את המצה שם. כדי שלי, לא בשל אנחנו יודעים. לגילי הוא עקב ולגילי לא משל. אבל צריך לדעת שהביצה נקראת מקלי הבישול. הביצה נקראת מקלי הבישול. ואפילו אם שמתי מים בכלי שני ואחרי שמתי את הביצה, הביצה מתבשלת. והראיה לדבר, הביצה שהיא חיה, אי אפשר לגלגל אותה. אני רוצה לסבר אותה, היא מיד נופקת. תקח מים וכחמים, שם אותה בכלי שני. שים שם את הביצה. אחרי 3 דקות תוציא את הביצה, אתה מסובב אותה, מתגלגלת, לכן הביצה שהיא חצי בישול נקראת ביצה מגולגלת. למה? היא יכולה להתגלגל אחרי. זה מראה שהיא התבשלה, ביצה מקלה בישול. עשו בישול כזה בשבת. והביצה הזאת התערבבה עם הרבה ביצים. מה הדין של הביצים עכשיו? החלו הרבה ביצים בשביל זכות השלישית, האם הוא חייב לאכול את הביצים? או להגיד, זה לא מתבטל. כיוון שבמוצאי שבת זה יהיה מותר, דבר שיש לו בטבעי, אפילו באלף לא בטל. שאלה הלכה למעשה. באמת, אה? רק נשמעו באלף נשמעו אותה בשבת, היא נעשה, אסור לאכול אותה בשבת. דבר שהתבשל בשבת בשוגג, שמותר למוצאי שבת, מתעבר עם אתם. האם זה יקרה דבר שיש לו בטבעי, או לא יקרה דבר שיש לו בטבעי? לכאורה, הפשוט הוא, כיוון שזה יהיה מותר למוצאי שבת, זה נקרא דבר שיש לו בטבעי. ולכן זה אסור לאכול את הכל. וכך הפוסק קרא במנוחת האבל. אבל יש על זה הערב. יש על זה הערב. הערב לא ראה את מרון הרב הגאון אבני צדק. מי זה אבני צדק? רבי ישוע בסיס עליו השלום. זה צדק לברכה. אתמול, ט' בטבת, הייתה ההילולה שלו, היה גאון עולם, קודש קדשי. היו מכנים אותו נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק. היה חכם גדול, מספרים עליו סיפורים מבהילים. הגאון רבי משה חלפון הכהן, שזכה, פעם ראה, הגאה כתב יד שלו, אומר, אני מודה להשם שזכיתי לראות את חתימת ידו, של הגאון הקדוש הזה. הוא היה 30 שנה אחריו. השתבח, אני מודה להשם שזיכה אותו לראות את כתב יד שלו. ניסים ונפלאות עד אין מספר מסופרים עליו. והוא היה חכם גדול. חכם גדול, מכבד תלמידי חכמים, עוזר לתלמידי חכמים. והוא כותב שבאמת גם דבר שמתבשל בשבת בשוגג והתערב עם דבר אחר, זה לא נקרא דבר שיש לו בטבעי. למה? יש לנו בהלכה המבשל בשבת במזיד. למבשל עצמו זה אסור?
עולמית.
למבשל עצמו זה אסור עולמית, לאחרים מותר, זה לא זה שם.
מיד.
כותב הרמה, מה הדין של הדבר הזה, שבישלו אותו בשבת במזיד, התערבב עם דברים אחרים. עכשיו, למבשל עצמו זה בטל, למה הוא אסור לעולמית, אז זה לא נקרא דבר שיש לו בטלים. מה הדין בשביל האחרים, שיהיה מותר להם במוצאי שבת לאכול את זה? אז בשביל העם זה נקרא דבר שיש לו בטלים, מותר במוצאי שבת. עכשיו להתערב, דבר שיש לו בטלים אפילו באלף לא בטל. כותב הרמה, דבר זה בטל. רגע, זה לגבי דבר שמתבשל במשהו. אומר רבי שמעון חסיד, מתבשל בשוגג, נכון שלכולם זה מותר במוצאי שבת, ואז לכאורה זה נקרא דבר שיש לו מתירים. אבל הוא אומר, הוא סברה חזקה מאוד. אומר, בדרך כלל, למה אנחנו מחברים בשוגג? שוגג, את הוא מזיד. אז אם במזיד לא שייך דבר שיש לו מתירים, השוגג יהיה יותר חמור מהמזיד? רבי יהושע חפיף, לכן דבר שהתבשל בשבת בשוגג והתעבר עם דברים אחרים, זה בטל. למה? לא אומרים לזה דבר שיש לו מתירים. שלא יכול להיות שהשוגג יהיה יותר חמור מהמזיד. גם אם נאמר שהסברה הזאת מחלוקת, יש לנו לצרף באופן הזה את דעת רבי מאיר, שרבי מאיר מתיר אפילו על גוף הדבר עצמו, שלא יתעבר אם יתבשל בשבת בשוגג, מותר לאכול אותו. לכן, לסכם את מה שלמדנו היום. אם התערבבו, הראו בטעות מים לתוך התבשיל, אני אומר שזה מתבטל, בשוגג אני מדבר, זה מתבטל, ויהיה מותר לאכול את זה ביום שבת עצמו את החמין. אם שמו מלח, והיה מלח לפני כן, אותו דבר, אם שמו בטעות תבלין או יין בתוך התבשיל והיה בערב שבת כבר תבלין ויין בתוך התבשיל, אפילו שבשבת עשו איסור בישול, כיוון שזה מתבטל, אפשר שמתבטל לפני הבישול, ואפילו שזה עשוי לטעם, כיוון שגם בערב שבת היה בזה תבלין או יין, ואז יש פה את הדין זה וזה גורם שזה מתבטל, יהיה מותר. אבל אם החמין הזה לא יבוא לא מלח, לא תבלין ולא יין בערב שבת, וביום שבת עצמו שמו בו, או מלח, או תבלין, או יין, בכלי ראשון, אז במלח, אם הכלי ראשון לא היה על האש, אין פה בישול. אבל אם זה היה על האש, יש פה בישול, וכיוון שזה עשו לטעם אפילו באלף לבטל, אסור לאכול את האוכל הזה ביום שבת. ולגבי הוסיפו יין או תבלין לתבשיל, שמערב שבת לא היה בו תבלין או יין כלל, וזה היה כלי ראשון, התבשיל הזה אסור לאכול אותו, אבל דבר שאסור לטעם, אפילו באלף לא בטל.